אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
שמע, בסדר, בסדר גמור. האמת שאני עדיין מתרושש מאיזה ריצה שעשינו ביחד.
וואלה, לא זוכר איזה ריצה.
אמרתי לך, שמע, אני רוצה לחזור לרוץ קצת בשטח, אני רוצה קצת מסלול יותר קשוח מנוף כרמל שאני בדרך כלל רץ. ואמרת לי, בוא אליי הביתה, בוא נמצא מהבית שלי ביום שישי. שמע, יצאנו. מאז אני לא בטוח שחזרתי עדיין.
אנחנו עדיין בחיפושים. לא, תשמע, האמת, לקחנו מסלול מאתגר, אך יחסית רגוע. תשמע, הגבעים פה הרי לא מטורפים. בסוף נופית זה גובה של 200 מטר בערך, ואתה יורד לנחל ציפורי, זה לא היסטרי, זה לא כמו הכרמל. אבל עדיין, אתה יודע, יחסית קל לצבור טיפוס.
כן, יותר השיפועים, יותר, יש יותר שיפוע, כאילו בנקודות, יותר, על טווח יותר קצר, יש יותר שיפוע לפחות.
כן, כן. ומה שהורג את הרגליים זה הרבה ירידות, כאילו, זה לא העליות, אבל עשינו ריצה, רצנו 20, משהו כמו 500 טיפוס אולי, לא היסטרי, אבל זה קשה. זה גם הריצת שטח שאתה יותר מרוכז וקצת אבנים.
כן, נפלתי באמצע קצת גם, כן.
כן, זה חלק מהעניין. וגם הירידות, עליות, כאילו, זו ריצה מאוד מגוונת, הרי אתה מסתכל אחרי זה בקילומטראז' בגרמין או בסטראבה, אתה רואה שכל קילומטר הוא עם שונות אדירה, כאילו, יש לך קילומטרים שאתה מדרדר באיזה ירידה על קצב, לא יודע, 4.5, ויש לך קילומטר שאתה עולה לנופית ואתה רץ קצב 6.5, ואתה מתנשף כמו...
כן, ומתפלל שזה ייגמר.
לגמרי. ותחשוב שעוד היה לנו מזג אוויר ממש טוב, אני לפעמים עושה את הריצות האלה בקיץ, זה ממש קשה.
כן, אני חושב שבאמת עלייה ממושכת, אתה יודע, בשיפוע ככה איזה 2 קילומטר או יותר, וואו, בחום, לא יודע, 30 ומשהו מעלות, וואו, גם הלחות, שלא נדבר על הלחות גם.
כן.
אז תשמע, אבל זה מחזק, נכון? אנחנו תמיד
מדברים על זה. מה זה, זה הכי מחזק. תקשיב, אני, אתה יודע, מכיר את הדעה שלי, שהדבר שהכי משפר בריצה, זה עליות, כאילו, זה מסלולים הרריים, כי זה גם מאוד מחזק את הרגליים, ואתה יודע, את כל הגוף, ליבה והכל. וגם אתה יחסית פחות בסיכון לפציעות, בהשוואה נגיד לאינטרוולים או משהו, כן? ולכן פשוט ריצות הרריות שהן נטשורל, שאתה רץ פשוט נגיד, נקרא לזה זון 2 איפורט כאילו, אתה רץ באיפורט לא גבוה, אירובי נוח, ואתה נותן לטופוגרפיה לשחק טיפה עם העצימות של הנשימה, הדופק וזה, ואז אתה כן אולי נכנס לזון 3, ואולי אפילו לזון 4 עם חם, אבל כאילו אתה רץ בתחושת מאמץ לא מאוד גבוהה, ונותן לטופוגרפיה לעשות העבודה, ואז אתה גם עושה קצת משחקי דופק, וגם עוד פעם, ואני חושב שהעניין הוא הרבה פעמים החיזוק דווקא של הרגליים, במיוחד מי שעושה מרתונים, אולטרה מרתונים, הבעיה היא לא אירובית.
כן, בדיוק. אני חושב שבשום שלב שנינו לא הרגשנו באמת שהבעיה היא אירובית, אבל אני באמת, אתה יודע, מבחינת גם כוח וחוזק של הגוף, שאני פחות רגיל למסלולים כאלה, שמע, שם ממש הרגשתי את זה, ובמיוחד גם אחרי, כן, ההתאוששות מהמאמץ הזה. אבל בסדר, זה משהו שאתה יודע, צריך לבנות את זה לאט לאט, אבל תשמע, זה כן ריצות שדעתי, בוא נגיד ככה, אם אני תמיד בזה, אני אהיה במקום אחר בריצה.
לגמרי.
אחלה, טוב, אז בואו נדבר קצת על דברים באמת שקרו בשבועות האחרונים, אז אולי קודם כל נתחיל משרון קוצר.
כן, שרון קוצר, תשמע, הוא שרון קוצר שנפטר, נפטר במהלך רכיבה על אופניים, אולי לא הרבה אנשים מכירים את השם הזה, אבל מכירים את השם ברת צמחים. חברה ש, אתה יודע, כבר קיימת כמה שנים טובות, אבל בשנים האחרונות התפרסמה מאוד, כי זה חברת תוספי תזונה ישראלית, שגם עושה דברים גנריים, אבל גם עושה פורמולות אישיות לספורטאים ובכלל לאנשים.
גם הזכרנו את זה כאן כמה פעמים, נראה לי, בפודקאסט, בפרקים הקודמים.
כן, בטוח. ושרון מאוד אהב לעבוד עם ספורטאים, והוא גם היה ספורטאי בעצמו, אמנם חובב והכל, אבל הוא היה מאוד מחובר אלינו, ולעוד הרבה אנשים, וברה נתנו חסות גם לאפיק ישראל כמה שנים, והם חסות של מכבי תל אביב כדורסל, הם, אתה יודע, הם מאוד מעורבים בספורט בישראל. שרון בעצם ייסד את החברה, הוא הרבליסט במקצועו, שאני חושב שהוא למד באנגליה, ואחרי זה בא לארץ, והתחיל לאט לאט לרקוח לאנשים כל מיני פורמולות, ובסוף ניתה מפלצת שנקראת ברת צמחים, אחרי כמה שנים. ביחד עם גיל השותף שלו ועם אשתו. וזהו, יצא לרכב ונפטר ברכיבה על אופניים, מאיזשהו דום לב. מה שאנחנו לצערנו שומעים מדי פעם.
כן, יותר מדי בזמן האחרון.
כן, כן, כן. תשמע, לא ניכנס לזה, כי זה לא הנושא שלנו היום, אבל יש לי כל מיני מחשבות והשערות בהקשר הזה. זהו, אז היה לנו חשוב רגע להגיד על זה מילה גם בפודקאסט. אני מאוד אהבתי את שרון, הייתי ביחסים מאוד טובים איתו, גם מקצועית מאוד הערכתי אותו. תמיד היה זמין, קשוב לכל מה שרציתי, כל מיני קשיים פיזיולוגיים שהיו לי, והתייעצתי איתו על שינה, על תזונה, על תוספים, על, עשינו כל מיני פרויקטים ביחד, ניסויים מעניינים. איש יקר ומקצוען.
כן, עצוב. טוב, אז במעבר אחד, נעבור אולי לאירוע הכי גדול שהיה לנו כאן, לפחות שקרה לפני שבוע, הישרמן. טוב, אז אני הייתי שם באמת בסיקור שלו, פרצה לי לפרשן את האירוע, אז באמת גם יצא לי לראות את זה מכל הזוויות, יש גם צוות שלם שדיווח והתקן על כל ההתרחשויות, אז אני די בפרטים, ובאמת שמה, היה לנו תחרות די מטורפת, היה שם שבירת סיים רצינית. תשמע, דיברנו גם על זה לפני, על מוגל עזרי, אולי אין לי באמת מילים. בהתחלה ראינו את הביצוע במקסיקו, זה בא די משום מקום, אפשר להגיד. תוצאה של סב שמואל לישראלי, לא משהו שחשבתי, לפחות שאני אראה בשנים האלה. ותשמע, גם כאן הוא ירד את התשע שעות, עשה ביצוע מטורף, שאני חושב שלא הרבה, כאילו, אולי, אתה יודע, צפו לראות משהו כזה, אבל אם אתה מסתכל כמה שבועות אחורה, או אולי אפילו כמה חודשים, יש הרבה מתחרים אחרים שהיו בטוחים שהם ייקחו את המקום הראשון הזה, ופתאום שמעו, אני חושב, ממש חודש או קצת לפני שהוא נרשם, ואז ישר, אתה יודע...
הבינו שהם לא.
כן, כן, ותחשוב על זה, אתה יודע, גם זה משפיע לך בכל מיני, בהרבה מובנים. גם בסופו של דבר, מי שמתאמן להיות על הפודיום, אתה יודע, אתה משקיע בזה גם כל כך הרבה, ואז פתאום אתה מקבל את הבשורה הזאת גם שבא מישהו כמה ליגות מעל.
כן.
זה גם לא קל. ועדיין, אני חושב, אתה יודע, בהכל, אני גם חושב שהוא ניהל תחרות מאוד חכמה. אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על התחרות של הגברים, שזה שם, אני חושב, במלא, ששם אני חושב שהיה עיקר. אז קודם כל בשחייה היה מעניין, הוא שחה אחרי אמיל, אני חושב שהוא לא הוביל אפילו לדקה אחת, עשה את זה מאוד חכם, אמיל גם מכיר, אתה יודע, אלי גם מנווט שם, צורה מדהימה, יצא עם אמיל ביחד, ואני אגיד לך מה ממש הפתיע אותי, ידעתי שהוא רוכב חזק, שמעתי לפני זה שמועות על כמה הוא רחב את המסלול, לא ידעתי כמה להאמין לזה, כי זה זמן כל כך, לא גד מגורך, 5-10, שמעתי זמנים כאלה, ו... אבל שמע, הוא רחב עכשיו את המסלול לבד, בזמן של 5-11, בואו אתה תגיד אולי, הזמנים האלה, כמה זה איכותי מבחינת תוצאה.
תשמע, זה בערך 20 דקות יותר מהיר מכל אחד אחר, גם איתן עשה השנה לדעתי בסביבות 5.5, וגם אני חושב עמרי גזית עשה בזמנו 5.5.
של היות תוצאות הכי מהירות עד היום.
כן, והוא רחב 20 דקות יותר מהר, זה מהר. אבל אני תמיד אומר, טריאטלון זה לא תחרות אופניים, צריך גם לרוץ אחר כך, ואז גם מאוד
הוא
מהר.
גם, הוא גם רץ מאוד מהר. וואו, אתה יודע, גם לראות את זה מהצד, הקצבים האלה, ושהוא מצליח לשמור עליהם. ואני אגיד לך, אני חושב שגם בחלק האחרון, לפחות בלג האחרון, לדעתי הוא גם הוריד, כי הוא ראה ש... בוא נקרא, התחרות הכי קרובה הייתה יותר מחצי שעה מאחור. אז וואו, מה עוד מצפה לנו כאן ממנו? ממש מעניין לראות, אבל חשוב גם עוד לציין את גם את איתן שהגיע שני, שגם אני חושב שעשה תחרות מדהימה, גם הוא שבר את השיא של המסלול, גם כמובן אלתרמן שחזר באמת לתחרות האחרונה שלו שם, שבכל יום אחר זה גם התוצאה שכנראה אולי הייתה מנצחת את התחרות.
כן.
אז אתה יודע, שלושה, כאילו כולם עשו את הביצוע הכי טוב שלהם, אבל...
בתנאים לא קלים.
בתנאים מאוד לא קלים, צריך לציין את זה. אגב, זה קטע מעניין, כי בהתחלה שהגברים אליט נכנסו לשחות, הלג הראשון שהמים רגועים לגמרי. המים עלו רק בסיבוב השני, וממש אפשר לראות את הרוח, היה רוח דרומית מאוד חזקה, הגלים עלו מאוד, ואז גם שמעתי דיווחים מלמעלה, מה קורה למעלה, מהרוחות, אז שמע, גם רכיבה ברוחות האלה, וגם לרוץ אחרי זה, כמו שהם רצו, וואו, שפו, אני באמת, יש פה עליית רמה רצינית מאוד. אז אתה יודע, היה כיף לראות את זה סוף סוף. אתה יודע, יש הרבה שנים שאין לך הרבה, נגיד, שאני אגיד כזה אקשן, או בוא נגיד, לפעמים שנה אחרי שנה, זה מאוד יכול להיות חזרתי, וזה חוזר על עצמו, אבל כאן באמת, אני חושב שאלמוג בא ופוצץ פה את האירוע, וגם החבר'ה מאחורה, גם היה שם התפתחויות מעניינות. צריך לדבר אולי גם על החצי, שגם שם היה, גם שם היה שבירות מסלול, שוב פעם, הגרמני, מרסל בובלט, בולבט חוזר, וביוחד אני רוצה דווקא לדבר על התחרות של איתמר, שגם איתמר רשד, שהוא חוזר מפציעה, הלא היה פצוע בקרסול לדעתי, ידענו שהוא פצוע, ולא הייתי בטוח, אתה יודע, כמה הוא יוכל לרוץ, אבל שמע, הוא עדיין, אתה יודע, באמת עד, עד, עד אמצע הריצה, הוא סיפק ביצוע מאוד מאוד יפה. היה שם איזה קטע כזה שמרסל התנהג כזה חכם, רואים שהוא מתחרה מנושא, כי בשלב מסוים איתמר פשוט הם ירדו מהאופניים, איתמר הגיע עליו די מהר, אני חושב לקראת בירידה עצמה, ואז פשוט היה מאחוריו, פשוט ישב מאחוריו, ואז ראית שבשלב מסוים, אתה יודע, מרסל שם לזה לב, כן? ואז הוא פשוט העט, והגיע למצב שהם רצים כתף לכתף.
כן.
זה היה ממש ניכר שהוא עושה את זה בכוונה, ואז הם בעצם רצו כתף לכתף, 2-3 קילומטר, ואז הוא פשוט זה פרץ, ואני חושב שזה באמת על הקטע, אתה יודע, גם חיה מנטלית, זה הכי, הכי קשה לרוץ כתף לכתף ככה, כן. שזה לא אותו דבר כמו שיראה מישהו רץ מאחוריך, אתה מרגיש משהו, אתה נשים עוד אחד של השני, וברגע שאני חושב שהוא פרץ קדימה, הוא די שעבר את איתמר גם מנטלית, וגם איתמר בטח כבר על הסף, אז גם שם הייתה תחרות סופר מעניינת, וגם מעניינתי גם לראות את איתמר אחרי זה, גם במרחקים אולי יותר ארוכים, כי אנחנו כן רואים שהוא עושה ביצועים כל כך יפים בחצי, אבל כרגע הבנתי שהוא מתמקד באולימפיאדה יותר, ואנחנו לא נראה אותו שם בקרוב, אבל זהו, וגם באנשים, טוב, במלא, האנטונינה, כמו כל שנה, בחצי הדס מזר, שגם מנצחת, לא יודע, איזו פעם זו כבר, אז באמת בנשים, קצת מבאסתי תמיד לראות שאין יותר מדי תחרות.
כן.
שזה כאילו לא, עם השנים, אנחנו לא רואים אותה התקדמות כמו בגברים.
אני בגדול מסכים, אני חושב שאלמוג עשה ביצוע מאוד יפה, ניצח, אמרנו שהוא ניצח בלפחות חצי שעה וככה היה. נראה שגם החבר'ה האחרים עשו תחרויות יפות מאוד. פשוט, אתה יודע, אני ב-2009 נסעתי עם גלעד רותם לאיירון אוסטריה. רציתי לרד מ-10 שעות, שאז, אתה יודע, עוד לא ירדתי מ-10 שעות, וזה גם היה נחשב וואו וזה. ועשיתי 9.32. גלעד ישן איתי בחדר, היינו ביחד כל השבוע, הוא עשה 8.43. אני הייתי מבסוט עם 9.5 שלי, 9.32, משהו כזה, אבל שגלעד עושה 8.43, פתאום 9.5 נראה לא משהו. אז אתה יודע, נגיד הביצוע של איתן היה נראה לי מאוד יפה, אבל אתה יודע, כשבא אלמוג ומפרק ככה את המסלול, פתאום, אתה יודע, אז קבל פרופורציה אחרת. כן, אז אתה יודע, עשה ביצוע מאוד יפה, באנשים כמו שאמרת, אנטונינה, הבנתי ברגל חצי שבורה, ניצחה.
אני חייב להגיד שגם ראיתי אותה יום לפני, וראיתי שמשהו מאוד לא בסדר, ואמרתי, רגע, לא הבנתי בדיוק מה קורה, אבל כן, שמע, שמעתי אחרי באמת שהיא הייתה עם ירך, שבור, משהו בסגנון, וואו, אני...
קשוחה.
כן.
כן. זהו, ובחצי, תשמע, איתמר, לי נראה מהצד שהוא ספורטאי חצאים, וואו, ברמה גבוהה מאוד, כנראה יותר גבוהה ממה שהוא ספורטאי באולימפי. אז אתה יודע, הלוואי והוא יתמקד בזה, וננסה לעשות קריירה, יש T1, ויש תחרות של צ'לנג', יש את, אתה יודע, כל התחרות של איירומן חצי. אז אתה יודע, אני כל הזמן אומר, החלום האולימפי, אני נורא יכול להבין אותו, כי הוא, בתור ילד, הם כולם גדלים על החלום האולימפי, ואתה הולך לפנימיה בווינגל, ואתה, כאילו, הכל סביב האולימפי, והאולימפיאדה, אבל אני חושב שהאולימפיאדה, בהקשר של הטריאטלון, קצת ירדה, מגדולתה, אמנם, אתה יודע, אנחנו רואים את אלכסי ואידן ויילד ומאט האוזר, אבל זה לא מה שהיה פעם. ולעומת זה, המרחקים הבינוניים, נהיה ענף סטנדלון ממש חזק. ומישהו כמו איתמר דעתי יכול לעשות שם אולי קריירה. אבל החלום האולימפי אולי קצת בקטע הזה, קשה למשחרר אותו.
תשמע, אני יכול להבין את זה לגמרי, כן?
כן.
זה מה שכל החיים אני מניח שהוא מתאמן לקראתו, וזה מה ש... אתה יודע, זה החלום, כן? כמו שאתה אומר. אני מבין, אני מבין.
כן.
אבל גם כמו שאתה אומר, באמת, ואנחנו גם הסכמנו כאן את זה מלא פעמים, באמת רוב העולם כבר הולך יותר ל... המרחקים החצי, לפחות מהחצי ומעלה, הם כאילו נראים יותר אטרקטיביים היום. כן. אני אגיד ככה, למישהו מקצוען ברמות האלה, גם הכסף שם.
בדיוק.
וגם הכסף שם, לא רק למקומות לשלושת הראשונים, הוא גם הרבה פעמים מתפזר על פני השישייה, לפעמים קצת יותר, אתה לא איזה תחרות.
כן.
וכן, זה גם, בסופו של דבר זה הפרנסה של החבר'ה האלה, כאילו, כן?
כן, כן.
אז אני מבין שזה משהו שגם אמור למשוך. ואתה יודע, אני רואה באמת את אלמוג הזה שהגיע ופתאום מפציע ככה ועושה כאלה ביצועים, וגם איתמר. אתה יודע, תמיד יש לי בראש גם את שחר סגיב, שאני מת לראות מה שחר סגיב יכול לעשות.
תראה, הוא עשה חצי לפני שנה, שנתיים באמריקה, ולא היה מי יודע מה. אבל שוב, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא יתאמן לזה.
כן,
יכול להיות שהוא לא, אתה יודע, היה לו שנה מדהימה, 2025, הוא עשה שנה מאוד יפה במרחקים הקצרים. האם הוא טוב במרחקים הבינוניים או לא? כביכול נראה שאתה יודע, הגיוני מאוד שכן. אבל אולי לא. אולי דווקא במרחקים האלה איתמר יותר טוב, אני לא יודע.
כן, זה נכון. זה משהו שאתה מגלה רק במהן שאתה רואה לאורך זמן מתחרים איתך במרחקים האלה. אבל מבחינת מוכנות, פשוט הזכרתי, שמעת על שחר סגיב. אז צריך להגיד שגם אלמוג, הוא התחרה עם אופניים שהוא רחב על לפניהם, זה רק איזה 4 פעמים, אני חושב שפעם רביעית הייתה על המסלול עצמו. ששמע, זה כבר שיפור רציני שאפשר לעשות, במיוחד אם אתה מחובר לאופניים וגם התנוחה, אתה יודע, אתה תמיד מאפתם את זה, במיוחד למתחרים ברמות האלה, אז זה גם עוד, כן. עוד קטע. כן, שמע, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אני רואה את החבר'ה האלה, החבר'ה הצעירים, שפתאום נהיה לנו קצת, עוד קצת כאלה, ואני מקווה מאוד שאתה יודע, הזכרת את הפנימיה, ואת כל באמת, מה שהאיגוד כאילו היום סובב סביבו, ואתה יודע, אולי בית החלום לאולימפיאדה, יש שם גם חבר'ה צעירים אחרים שרואים את זה מהצד, רואים את החבר'ה האלה מגיעים לתוצאות, ואני גם חושב שהתוצאות האלה, הם, כאילו באמת יש פה הדים מהתוצאות האלה, ואני בטוח שזה אולי משהו שגם הוא, אתה יודע, עושה חשק באיזשהו מקום, וכמו אלמוק כזה, שכנראה יותר טוב במרחקים של היותר ארוכים, אז בטוח גם אחרים כאלה, ואני בטוח ש... הם גם, אולי, אתה יודע, יעברו יותר גם למרחקים האלה, ובשנים הבאות נראה עוד חבר'ה כאלה, ונראה באמת שהרמה עולה כאן, אני ממש ממש מקווה, ואז באמת יהיה לנו גם יותר אקשן בתחרויות האלה, הרבה יותר עניין, ותמיד כיף לראות חבר'ה ישראלים מגיעים, אתה יודע, להישגים כאלה, שפעם אני חושב שזה משהו ש, לא יודע, בכלל בלתי נתפס, אז אתה יודע, אתה תמיד מדבר על ניפוץ תקרת זכוכית, אז וואו, היה פה חתיכת ניפוץ.
בהחלט, ממש. שוב, חבל שבנשים זה לא קורה, אתה יודע.
וואו, בדיוק רוצה תליטה מילים.
אביב לוי בטריאטלון האולימפי, וחוץ מזה אני לא שומע אף שם אחר.
כן, אני, אתה יודע, אני כל הזמן חושב למה, ובסוף זה מגיע איכשהו נראה לי, גם לתמיכה מהמדינה, וגם שאתה יודע שזה יהיה פה משהו מעבר, אולי איכשהו, לא יודע, כי בסוף אני חושב שזה גם משהו בא מהבית, ו... איך שזה פחות המרחקים האלה נהיה לי נתפסים פה כמשהו אטרקטיבי לנשים, אני לא יודע איך להסביר את זה בצורה אחרת, כי בעולם אתה כן רואה נשים, ואתה רואה, אבל כמה פעמים דיברנו פה על כמה רמה עלתה בנשים בעולם.
כן.
זהו, אני מקווה שיום אחד להפסיק לדבר על זה, ובאמת שנראה שהרמה עולה.
לגמרי.
אוקיי, טוב, יאללה, מספיק ישרמן. עוז דודאי.
התמלה למנכ״ל איגוד האופניים. שזה גם מעניין, כי עוז הוא איש אופניים, אתה יודע, הרבה שנים, ואימן, הוא גידל ופיתח כמה מהרוכבים הכי טובים בארץ, כולל למשל נוגה קורם, שאתה יודע, הגיע לרמה עולמית באינדורו וזה, וכולל גיא ניב, ועוד כל מיני רוכבים, אני לא זוכר עכשיו את כל השמות, אבל הרבה מאוד רוכבים גדלו במשגב, במועצה האזורית משגב, שעוז היה חלק שם מהקבוצה, יחד עם אופיר, שאימן חלק שם בשנים האלה. אחרי זה הוא היה אחראי על מחלקת הספורט שם במועצה, ועכשיו הוא התמנה למנכ"ל איגוד האופניים. עוז, הזכרת את האיסרמן, עוז הוא איש ברזל, הוא טריאטלט גם, אז בכלל מעניין, אולי נראה פתאום שיתופי פעולה בין איגוד האופניים לאיגוד הטריאטלון, כי אני חושב שיש לה שיתוף פעולה כזה הרבה פוטנציאל לעשות דברים ביחד.
אני מסכים, כי היום קצת קשה להתחרות, בטח לבוא לתחרות כזאת וסתם להתחרות, לא? אני חושב שמחת הרשמה, יש כל מיני...
כן, וגם סגירת כבישים וזה, אני כל מיני אומר, אתה יודע, קח את, נגיד, את החצי בכנרת, תלביש שם גם איזה מרוץ אופניים, אתה יודע, זה יכול להיות מדהים. אתה מביא עוד קהל, אתה מביא עוד אנרגיה, אתה יודע, כאילו... אבל לא עושים את זה, לצערי. אז זהו, אז עוז התמנה, אני, אתה יודע, מקווה לטוב, כי אני חושב שאיגוד האופניים הוא לא משהו כרגע. כמו כל האיגודים לצערי, אתה מכיר את דעתי, כי תמיד יש שם הרבה פוליטיקה והרבה בחישות והרבה אינטרסים והרבה דברים שהם לא נטו מקצועיים. וגם יש תמיד את המורכבות שאיגוד מטפל גם בספורטאים הצעירים, הזכרנו את הטריאטלטים הטובים וזה, ובמקביל גם את כל ה... אני קורא לזה הזקנים, הנודניקים שרוצים להתחרות בתחרות של מאסטרס, ובסוף הם כוח מאוד משמעותי, גם מבחינת כמות רוכבים, וגם מבחינת מי שמשלם לאיגוד. תמיד נורא מורכב לאיגודים האלה לנהל את הדבר הזה.
כן, אני חייב להגיד שאתה יודע, זה תמיד מזכיר לי את ה... תמיד אני חושב, כמו יש באקדמיה, יש הרבה מרצים, שבסוף הדבר הם רוצים לבוא לעשות את המחקר שלהם, כן. פחות מעניין טוב ללמד.
נכון.
והלימוד זה כאילו, אתה יודע, מכחים, הם חייבים כאילו לעשות את זה, כן. וכדי לצאת ידי חובה הרבה פעמים, וגם ככה זה נראה בסוף.
בדיוק.
אז גם כאן זה הרבה פעמים ככה, כן.
כן, כן. זהו, אז זה לגבי עוז דודאי. דיברנו קודם על נשים. בעוד חודש התקיים הקייפ-אפיק. הקייפ-אפיק זה התחרות אופני ערים הכי מפורסמת בעולם, הכי קשה בעולם, הכי נחשבת בעולם. תחרות הרב-יומית, כאילו. אני לא אוהב לקרוא לזה הטור דה פרנס של האופני ערים, כי זה לא רק תחרות של מקצוענים, וזה בטח לא מקבל חשיפה ותעודה כמו הטור, כן? הלוואי, אבל זה הכי קרוב לטור דה פרנס.
הזכרנו אותה בעבר, גם אתה השתתפת בתחרות הזאת, אז זה השמונה ימים, אני לא יודע כמה ימים זה היום.
שמונה ימים.
שמונה ימים?
כן.
טוב, האמת שפה סיפרת לי על זה לפני שבוע, שבועיים דיברנו על זה, סיפרת לי, ואני היה לי די עזוי מה שאמרת, לגבי מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו.
נורא מעניין, כי בעצם השנה פעם ראשונה, הם הולכים לעשות מסלולים מקוצרים לאנשים אליט. רק לאנשים אליט, כן. אנשים שהם לא אליט, כאילו מאסטריות, למשל, הולכות להתחרות במסלול הרגיל, כמו הגברים, מאסטרס וכמו הגברים אליט. רק נשים אליט, יהיה להם מסלולים מקוצרים. הם טוענים שככה התחרות תהיה יותר מעניינת, כי התחרות כאילו עכשיו היא ארוכה מדי, ואז כולם רוכבות נורא הגנתי כזה.
דווקא בנשים ובגברים לא?
בגברים זה די מהר קורה, הם רוכבים מאוד מהר הגברים, אתה מבין? כאילו...
כן, אבל אני מצפה, אתה יודע, ברמות האלה גם, אתה יודע, בסופו דבר כן רוכבות מהר, אז אני כן יכול לחשוב נניח, אולי יש פערים יותר גדולים, או יש מישהו, כאילו, זוג הרבה יותר טוב, או משהו בסגנון, אבל... שמע, זה נראה לי, מה זה מוזר לשמוע משהו כזה, ואני לא יודע איך משהו כזה באמת יוצא לפועל באמת, בסוף. אז
בפרקטיקה המצאו לזה פתרון, אבל זה גרם לי לחשוב על הענפי סיבולת, יש בסוף כמה סוגים של ענפי סיבולת. יש ענפים כמו מראטון. במראטון, כולם רצים לעשות דבר. כאילו נשים, גברים, מבוגרים, צעירים, זה מראטון, קוראים לזה מראטון, זה מראטון. באיירון מן, כולם עושים את אותו דבר, כאילו, קוראים לזה איירון מן, תמיד יש מרחקים. באופניים, זה לא ככה.
למה? תבין?
כי גם באופני ערים, תחרות רגילה, אנשים לא עושות את אותו מספר הקפות כמו הגברים. אתה מבין מה אני מתכוון?
לא.
וכך לה, נגיד, אופני ערים באולימפיאדה, נגיד יש מסלול של נגיד 3 קילומטר, בסדר? הקפה. גברים אולי יעשו 12 הקפות, ונשים יעשו 9. זה יהיה המרוץ, כאילו, אתה מבין?
לא הכרתי את זה, אוקיי.
כן, כן, ככה זה עובד. כאילו, כדי שהזמן יהיה פחות או יותר אותו דבר.
אבל זה נניח, אני יכול להבין, בגלל זמן שידור נניח. אם אתה רוצה למכור את זה, באמת צפייה, כן. אז אוקיי, באולימפיאדה. אבל...
אבל בוא. גם הג'ירו, כך נגיד את הג'ירו של גברים הוא 3 שבועות, והג'ירו של אנשים הוא שבוע. ולא רק שהוא שבוע, המסלולים גם הרבה יותר קצרים. אתה מבין? כן, כאילו... אז כשחשבתי על זה לעומק, אמרתי, אוקיי, זה די הגיוני עם עולם
כן, האופניים. אבל אז אתה אומר, אוקיי, זה מוזר לי שלאנשים, אתה יודע, לכלל אנשים,
כן.
זה לא קוצר, זה רק קוצר לעילית.
נכון. כי זו תחרות שפתאום משלבת גם עילית וגם
כן,
מאסטר.
כן, כן.
כאילו, זה מוזר.
זה מוזר, זה מוזר.
זה פעם ראשונה שזה הולך לקרות.
ומה, אין איזה את ריג'קטים, זה נהיה לי כאילו לא, לא סביר.
הם באים כמה אנשים, וכל אנשים הגיעו מאוד בחיוב, אבל זה נשמע לי משהו שהוא היה מבושל מראש, כי האנשים האלה כנראה גם התייעצו איתם לפני זה, והם כנראה היו בעד או משהו. בכל מקרה, יש לנו שם נציגות ישראלית, באנשים אלית, נעמה נוימן הולכת להשתתף, יחד עם שותפה מגרמניה, לדמי לי או משהו כזה.
וואלה.
כן. אז בוא נראה איך זה יהיה.
כן.
אבל בסופו של דבר מה שיקרה, זה שאנשים והגברים באליט יסיימו כנראה פחות או יותר באותה שעה כל יום.
אז מה הריווח בין הזינוק? איך זה עובד?
אני לא יודע מה הם יעשו השנה, אבל בשנה שאני הייתי, אז האליט גברים זינקו ראשונים. 5 דקות אחרי זה הזניקו את בוקס A, זה הולך שם לפי בוקסים, לפי המיקום שלך בתחרות. אנחנו זינקנו, היינו בבוקס A. 5 דקות אחרינו זינקו האליט נשים, ואז בוקס בי, בוקס... ואני זוכר שזהבי ואני רחבנו שם ב-2019, כל יום בערך אחרי שעה שמענו את הצעקה, סורי, סורי, אתה שומע איזה קול נשי, מתנשף, צועק לך סורי, סורי, ואתה מבין שאתה צריך לפנות לאליט נשים. שלקח להם בערך שעה להגיע אלינו כל יום, הם סגרו אלינו כל יום 5 דקות בערך בשעה, כאילו, כן. והגיעו הרבה לפנינו בסוף, כן?
כן.
אבל זה היה מתחיל, כאילו, כל פעם היינו מסתכלים על השעון לראות כמה זמן לקח לבנות להגיע אלינו, הם רוכבות כל כך טוב. חלקן גם היו פה באפיק, ויצא לי גם להתחרות נגדן באפיק. קיצר, מעניין, ניסוי מעניין.
כן, כן, כן. טוב, חוץ מזה, קצת אירועים גם בארץ, אז הספרטניון, שקורה כאן כל שנה, אז כלל בדיקות חומרים אסורים, שזה משהו שאנחנו חייבים לציין.
כן, אז קודם כל היה עוד ספרטניון, ותשמע, אני חייב להגיד שפו לגלעד ולדגנית, שמארגנים את הספרטניון, לדעתי כבר 6-7 שנים.
שמע, שנה אחרי שנה לארגן אירוע כזה, זה לא פשוט, עוד במיקום לא כזה.
מאוד מאוד, ועברו מלחמה וקורונה ומה לא. והבנתי גם שהיה אירוע מאוד יפה, מאוד מאורגן וחסויות, וזה האירוע כאילו גדל, אולי לא הרבה בכמות מתחרים, אבל אתה יודע, בנפח של האירוע ואיך שהוא נראה וחסויות, ומאוד יפה. שוב, אם היינו בעולם, היה באירוע הזה אלפי אנשים, אבל בישראל אין מספיק רצי אולטרה, אולטרה, כאילו זה לא כן. אולטרה בקטנה, זה אולטרה ביג טיים. אם אתה רץ 100 קילומטר בצפונה, 160, כאילו 100 מייל ו-24 שעות. ועוד דבר מאוד יפה, בגלל שהתחרות הזאת היא קשורה לאיגוד האתלטיקה, אז יש כל שנה בדיקות. ואני יודע גם השנה אנשים שנבדקו, וגם על זה אני חייב להגיד שפו ענק למישהו, כל מי שמעורב, כי אחת הטענות שלי זה שאין מספיק בדיקות בארץ. קודם כל, זה טוב שיהיה בדיקות בתחרויות, למרות שאתה ואני יודעים שהעניין הוא יותר לעשות בדיקות בשוטף. לבוא לאנשים במאני טיים שהם מתאמנים בתחרות ולעשות להם בדיקות, זה הרבה יותר משמעותי. אבל גם בדיקה בתחרות היא חשובה, כי גם אם אנשים יחששו לבוא לתחרויות שהם משתמשים בחומרים אסורים, זה גם חשוב מאוד.
כן, ועדיין, אני רוצה לחזור על זה. כן. בדיקה... לא בתחרות, היא גם, דעתי, הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר משמעותית. תקשיב, יש כאלה, אבל מעט, וצריך להגיד שזה מאוד מתפזר, גם אנחנו יודעים בין ענפי הספורט, אתה יכול להיות גם בג'ודו, אתה יודע, פה אנחנו מדברים כאילו על ספורט סיבולת, כן?
כן.
אז אין הרבה יותר מדי כאלה, וחבל, כאילו, אנחנו, לפחות בעבר שמעתי יותר, אתה יודע שזה קורה, יכול להיות שזה גם קורה ואנחנו לא מודעים, למרות ש... קשה לי להאמין, פחות לא בנפח, פחות שהייתי רוצה.
מסכים איתך, מתקים איתך, וגם בתחרות, אני תמיד אומר, צריך לבדוק כמה מהראשונים, כאילו, פודיום כזה, אבל גם לבדוק קצת רנדומלי, מתחרים לא מהראשונים, כי אני חושב שכולם צריכים לדעת שיש אפשרות שיבדקו אותם, ואני חושב שלפעמים דווקא כשאתה בודק לא את הראשונים, אתה תגלה דברים שלא חשבת שתגלה.
אני חושב שזה עובדה, לפחות אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, שפתאום נבדקים כל חבר'ה של קבוצות גיל, ואופ, מוצאים שהרבה ממצאים מעניינים.
כן.
כן, תשמע, זה משהו ש... אתה יודע, זה שם, זה תמיד יהיה שם, וכן. צריך כמה שיותר בדיקות, אני ברור לנו שזה עולה כסף, זה עולה לא קצת כסף, אבל במיוחד, אתה יודע, משנה לשנה, כביכול הטכנולוגיה משתפרת, ויש אמצעים יותר, אתה יודע, מתוחכמים לרמות, כן?
כן.
אז סופר חשוב לעשות את זה, כי אחרת, אתה יודע, לא יודע, זה בסה, אתה יודע, אתה מתאמן, 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 אתה נותן את הנשמה, מקריב כל כך הרבה דברים, ואז מישהו בא ועושה את זה בצורה הרבה יותר קלה, כותף לך מה שאתה יודע, כביכול כל כך הרבה עבדת עליו, שלא בצדק, במיוחד, אתה יודע, לחבר'ה שיותר בקטע התחרותי, זה משהו שמאוד מפריע, יכול מאוד להתחבר לזה, פשוט חוסר הוגנות הזה, כן?
חד משמעית.
אוקיי, חוץ מזה, עוד איזה חדשה מעניינת, ביוחד בשבילי.
אנקדוטה מעבר.
כן, נורמן סטאדלר.
אלוף העולם פעמיים.
2014-2016.
לא, 4-6. 2004-2006.
סליחה, 2006, כמובן. אז כן, הוא חוזר להוואי. אתה יודע, יש לו כל כך הרבה בדיחות עליו ועל מה שהיה, כי הרי את הקריירה של הסוג של בהוואי, הוא סיים שם, ישוב ליד עץ.
טוטל מלדאון.
כן, וטוטל מלדאון, ויש סרטונים ביוטיוב, ואתה יודע, עם המבטא הגרמני.
Another puncher.
כן, קלות.
לא אמר שמה. Another flat.
כן, another flat. וזהו, והיה לנו הרבה השערות שבאותם ימים גם, נגיד, אני לא יודע כמה בדיקות היו חזקות, להראות שכן, תפסו שם, הייתה איזה מתחר באנשים, או נינה משהו, לא זוכר, קראפט, נינה קראפט,
כן.
נכון?
כן.
שתפסו את החומרים אסורים, אבל תמיד היה לנו כזה השערות על נורמן באיזשהו מקום, אני אישית מאוד מאוד אהבתי אותו, אני...
לא, אני גם, אני פשוט, אתה יודע, בזמנו בגרמניה עם טי מובייל ואולריך וזהו.
הוא היה רוכב עם אולריך,
כן.
כן. וגם תמיד, עוד, הוא היה בזמנים האלה שהוא היה רוכב המון איזה 800 קילומטר בשבוע, שזה משהו שפעם היה ממש מיוחד, לא הרבה עושים את זה, כן. והוא מהראשונים שבאמת ניצח את התחרות על האופניים, אפשר להגיד. אז עכשיו...
הוא רחב אז 4-18, שזה היה
4-17 משהו, אני אפילו...
כן, זה היה מטורף כאילו.
כן, כן, כן. שהיום זה 4-0-2.
פחות.
פחות כבר, נכון? ירדו, לייד לא עשה 3-59, משהו כזה, נכון? 3-57, ירד את ה-4 שעות. אז כן, אז עכשיו הוא בעצם חוזר, ותמיד היה לנו שרה שאולי, אתה יודע, הוא היה מתודלק, והוא יצא בזמן, הוא יצא בזמן, ואז הוא אמר שיש לו בעיות בלב, נכון?
הייתה לו בעיה בלב, הוא עבר ניתוח, לא, האמת הוא עבר משהו מאוד טראומטי, היה לו איזה אירוע לב אוויר רציני, ועבר איזושהי פרוצדורה, היה לו איזה קרע, באיזה, לא יודע בדיוק, משהו במעטפת של הלב, עניינים וזה, עבר כמה שנים קשות לדעתי, ועכשיו הוא כאילו חוזר להתאמן וזה, והוא קיבל סלוט להוואי, והוא הולך להתחרות בהוואי, כאילו, אתה יודע, להשתתף השנה בהוואי, כספורטאי קבוצות גיל.
מגניב.
יהיה מעניין לראות לאיזה רמה הוא יגיע.
כן, כן, ממש, ממש, ביוחד אחרי כזאת הפסקה, אבל בוא נגיד ככה, אני בטוח שהוא לא יהיה פרייר על המסלול, עדיין גם... גם בגיל שלו, וגם אני בטוח שהוא יחזור, יהיה ממש, ממש מעניין לראות את זה. אז זהו, כיף, כיף לשמוע, וזה אחלה אנקדוטה. חוץ מזה, היה לנו גם את הטור באוסטרליה.
נכון, הטור דאון אנדרר, שזה הסוג של המרוץ הראשון בעונה של הפרו-טור, ותמיד נורא מוקדם, תמיד נורא חם.
חם שם, מאוד.
חם, חם, חם ממש. תמיד יש גם את האוסטרליאן אופן, את הטניס במקביל, וגם שם מאוד חם, למרות שזה במלבורן וזה באדלייד.
טמפרטורות של 30 מעלות פלוס.
כן. ושריפות ועניינים.
ויבש, כן, זה מאוד...
והשנה, קודם כל, אתה יודע, הם כבר כמה שנים לא מביאים לשם את האופני נגש. הם עושים נגש, אבל עם האופני כביש. כי הקבוצות פשוט לא רוצות להביא את האופני נגש, כי להטיס את הכל לאוסטרליה זה מאוד יקר ומסורבל. אז החליטו בשנים האחרונות שאת הנגש עושים על אופני כביש.
זה קטע הזה, זה כן. מוזר. כן.
אז הם שמים אירובר וזה, אבל הם לא רוכבים על אופני נגש. השנה היה טור די מעניין, לא משהו מטורף, אבל היה שם יום אחד שבעצם הגיע לכותרות, כי שני קנגרואים פרצו למסלול, והפילו כמה רוכבים, הפילו גם את ג'יי ויין, והיה שם סקנדל רציני, למרות שעוד פעם אין מה לעשות עם זה. כן, זה קנגרו, זה כמו בארץ
כן.
שואלים, או עוד צבעים,
זה כוח נפות שם, נכון? כן, שזה כן. פשוט,
אבל כן. זה תפס כותרות, ו... תקשיב, בתור אחד שגר באוסטרליה כמה שנים, זה כל כך אוסטרליה, וכל כך אוסטרלי, שהקנגרואים בסוף, אתה יודע, מחליטים לקפוץ על הדבוקה, זה חיה מאוד מורכבת, הייתי אומר, כן? מאותגרת, שכלית, ולא תמיד יודעת איפה היא צריכה להיות, מתי וכדומה. אז זה היה מצחיק, וואו, אני ראיתי זה, פשוט נקראתי מצחוק, כמובן, צער בעלי חיים, כן, הקנגרו, אחד הקנגרוים שם נפצע, וגם לרוכבים, אבל זה אוסטרליה, במיטבה.
כן, כן.
מגפאי, שזה איזשהו ציפור שתמיד מציקה
לרוכבים. אוי, באתי להגיד את זה עכשיו לציפור.
כן, הציפור והקנגרו, תקשיב, הקטע של המגפאי זה...
כן, הציפור הנוראית הזאת זה הרבה יותר נורא.
אני חטפתי מהם יפה, כאילו הם...
אתה רוכב והם באות, הם נקרות לך בראש.
הם עושות לך בז על הכסדה, ונותנות לך מכה ממש בכסדה, וכאילו... כי הן שומרות על הגוזלים שלהם. אם אתה רוכב באזור של הקן, אז הן כאילו תוקפות אותך.
זה מה שיכול, אתה יכול להתרסק מדבר כזה. בא לך ציפור כזאת משום מקום.
חד משמעית. כן. הם באים אבל בדרך כלל מאחורה. אתה לא כזה רואה אותם.
כן.
ואז אתה, אבל אתה פשוט מרגיש. כן, זה... כן, אוסטרליה, תקשיב.
אוסטרליה.
נחשים, ציפורים, תנינים, קנגרואים. ככה זה שאתה רוכב שם.
כן.
לגמרי.
קבוצות פרו בגרבל?
כן, וואו. 2026 שנה שהולכת להביא שינוי מאוד גדול לעולם הגרבל המקצועני. בעצם, אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים שדברים קורים בצורה מעגלית. אתה יודע, יש איזה משהו, אחרי כמה שנים יש משהו הפוך, ואז עוד פעם חוזרים למשהו. אתה יודע, כמו עם התזונה, שאתה יודע, קטוגני, לא, היי קארב, ועוד מעט, עוד פעם נהיה קטוגני, ועוד פעם נהיה היי קארב, וכדומה. הרבה רוכבי גרבל, זה חבר'ה שהיו רוכבי פרו-טור, ורחבו בקבוצות כביש. ואז הם עשו, פרשו מהקבוצות כביש, או מקבוצות אופני ערים לפעמים, ו...
פרשו כי פרשו, או ש...
לא, כאילו עזבו את הקבוצות כביש, או שנגיד לא היה להם חוזה בכביש, והלכו לגרבל. ואז בגרבל נוצר מושג חדש באנגלית, שנקרא privateers, שזה כאילו רוכבים, שהם, הם, אתה יודע, כמו שנגיד טריאטלטים באיש ברזל.
סוכן חופשי כזה כאילו?
לא, תחשוב, כמו נגיד באיש ברזל, כל ספורטאי כמעט הוא כזה, הוא עסק של עצמו.
כאילו יחידני, לא...
כן, לא, כמובן, כן, הוא עסק של עצמו. היו כמה קבוצות הרי לאורך השנים של הטריאטלון, אבל רוב הספורטאים הם כן, אתה יודע, הם קבוצה של איש אחד. כך עכשיו את בלומנפלד. או את לוסי צ'ארלס, נגיד, היא, אתה יודע, היא קבוצה של אישה אחת, כאילו. ובגרבל, בשנים האחרונות, זה מה שהיה, כאילו, דיברו על זה שאני עם עצמי, ואני דואג לעצמי, ואני בוחר את התחרויות אני עושה, ויש לי חסויות, ויש לי זה, אבל כאילו, זה אני עם עצמי, מנהל את הקריירה שלי. ועכשיו מה שקורה, הולך למקום של הקבוצות. השנה כבר היו כמה קבוצות גרבל, מקצועניות, זה לא יהיה קבוצות גדולות כמו בכביש, אבל יהיו 3-4 רוכבים בקבוצות, זה עדיין לא רשמי. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות חלק מקבוצה כדי להתחרות במרוץ גרבל פרו וזה, אבל יתחילו כבר, בעצם מה שלא קרה עד השנה, לא היו כמעט טקטיקות במרוצי גרבל, בטח לא טקטיקות קבוצתיות.
אבל לא, לא יודע, באמת, אני אשאל אותך, כי אני זוכר שהסתכלתי בשנים האחרונות, אני זוכר איזה מרוץ לפני שנה או שנתיים שהסתכלתי, ושם, עזוב שהם באו עם ציוד כמו, אתה יודע, מאוד מתקדם, וזה ממש מה שנראה גם כמו דבוקות, וכאילו, אני מבין איך זה הולך עכשיו, אתה יודע, לכיוון כזה של קבוצות פרו, אבל כן, אתה יודע, ראינו את הניצוצות של הדבר הזה, זה קשה לי להגיד שאתה יודע, לא, זה בא משום מקום.
את הניצוצות ראינו, אבל השנה זה הולך לקרות ממש, כאילו, אתה רואה את זה כמגמה. יש כמה קבוצות גרבל ממש רציניות, אחת מהן למשל של Specialized. יש להם רוכב בשם מטבירס, שהוא אחד הרוכבי מראטון אופני ערים, כזה קייפ אפיק, ורוכב גרבל מהטובים בעולם, הוא קרנף, בן אדם גדול, עם FTP 480, בן אדם באמת סוס כזה, אמיתי. רוכב מטורף. הוא עם ספשלייז כבר כמה שנים, עכשיו הם הביאו למשל את הבן אדם שנחשב הרוכב גרבל הכי טוב, בסצנה של התחרויות גרבל באמריקה, וקוראים לו קיגן סוונסן, והם עכשיו, זהו, הם הביאו אותו לספשלייז, הוא רכב כל השנים האחרונות על סנטה קרוס בכלל, והם עכשיו הגרעין של הקבוצת גרבל החדשה של ספשלייז, הם הביאו עוד איזה רוכב שאני לא זוכר איך קוראים לו, ועכשיו אתה רואה את זה בעוד עוד כמה חברות עושות את זה, גם חברות אופניים, אבל, גם, אבל לא רק חברות אופניים, ואני לא אופתע אם גם פתאום נראה את זה קורה, שוויסמה יפתחו איזה קבוצת גרבל כזאת מקצוענית, ואולי UAE...
יש כסף בענף? כאילו, אני מניח, כן. כסף בסוף מביא את זה, כן, נכון? זה רק כסף, זה רק כסף, זה המוטיבציה, כן?
זה מאוד דומה לאיש ברזל, אתה מבין? כי זה must participation כזה, ויש כבר חשיפה וחסויות, והשידורים זה עדיין לא מי יודע מה, כן, בטח לא כמו כביש, אבל יש כסף. וקיטר, מגמה, שמתחילה השנה.
לא, זה בעניין, כאילו, באחד עם ספשיילד כזה, באמת מחליטים להשקיע משהו כזה, ואם הם חבורה של פרו, זה גם אומר כל שהם מקדמים את המוטו אופניים, ורואים שם...
בדיוק.
כן, רואים שוק.
בדיוק.
אז וואלה, מעניין.
שמע, כך ספשיילד, הם קצת איבדו עניין, נגיד, בטריאטלון. אין להם באמת אופני נגש טריאטלון וזה, כאילו יש להם, אבל הם ממש לא מקדמים. כך בישראל, עכשיו היית בישראל, כמה ספשיילד נגש ראית שם?
אולי 2-3. האמת שספר, ראיתי, האמת שבשביל מה שאתה אומר, הסתכלתי ואמרתי, וואו, כי כמעט ואין. אבל אנחנו יודעים שגם אלו אופניים קצת בעייתיות, וכן, נראה שהם די, לא פחות מעניין אתם התחום הזה.
נכון, אבל תלך עכשיו במרוץ אופני ערים פה בארץ, אתה תראה מה לס בשלט. ובגרבל הם מנסים גם עכשיו להיכנס, אתה מבין? אז הם כאילו פתחו קבוצת פה גרבל, לטרק יש גם. קבוצת, סוג של קבוצת גרבל, לא בדיוק אולי ככה פולון, אבל הם בכיוון הזה. ועכשיו וויליאר גם עשו, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר, עוד פעם, לא רק של יצרני אופניים, אני חושב שגם אולי נראה של הקבוצות פרו טור הכביש. קיצר, מגמה, עכשיו
כל ותיקיה... כאילו, אז זהו, לאן זה עכשיו לוקח אותנו דבר כזה?
יש הרבה אנשים שמאוד לא אוהבים את זה. כי כל הקטע בגרבל היה...
בדיוק.
שזה לא היה. וזה לא היה רק כסף וקבוצות וטקטיקה, אתה מבין כאילו, כל אחד רחב בשביל עצמו. עכשיו יכול להיות מצב שקיגן כזה אומר, אלא אני רוכב עכשיו של מט בירס, ואני כאילו חוסם לו את הרוח ומביא לו אוכל ומביא לו...
מה, זה גם נרחב עם מכשירי קשר עכשיו, לא? לצורך העניין.
אולי בשלב הבא גם.
שזה כאילו בדיוק כהפוך מכל ה...
רוח הגרב.
רוח הגרב, אבל ממש. נכון,
אז כל ותיקי הענף הם מאוד נגד. אוקיי?
כן.
כי אומרים, הורסים לנו את הענף, זה מתחיל להיות מקצועני מדי, וזה לא הרעיון, ואין מה לעשות. הדברים, אתה יודע, ברגע שמגיע כסף, ככה זה.
כן, כן. אני, בואי אני ככה, קשה לי לראות את הדרך חזרה מכאן, אבל נראה, אתה יודע, זה תלוי איך הענף יתפתח, ולאן זה ילך, לאן, בואו נראה לאן נושב את הרוח. אוקיי, בואו נעבור, נדבר על גם נושאים מקצועיים. אז קודם כל, הזכרת פה איזה משהו מעניין. דיברנו על פחמימות, ואתה אומר, אנחנו רוצים לדבר על פחמימות כאמצעי לשליטה באימונים.
בעצימות.
ובעצימות האימונים.
אני אתן דוגמה. נניח שאתה עכשיו רוצה לרוץ שעה קל, או לשחות, לא יודע, 2-3 קילומטר קל. אם תקום בבוקר, לא תאכל כלום, ותלך לרוץ שעה קל, ונגיד שאתה רוצה לרוץ זון אחד. יהיה לך יחסית קל לרוץ זון אחד, כי אתה גם על צום. אם נגיד אכלת, לא יודע, בשבע בערב, והלכת לרוץ למחרת בשש, אתה 11 שעות בצום. אז יחסית יהיה לך קל לרוץ רגוע, אתה לא תהיה מלא אנרגיה, כנראה, אוקיי? אבל אם לעומת זאת, אתה קם בבוקר, תאכל, נגיד, ארוחת בוקר טובה, תאכל, לא יודע מה, 200 גרם פחמימות, ארוחת בוקר ממש רצינית והכל, חכה שעה, תן לאורך קצת לרדת, ואז תלך לרוץ שעה קל. יש סיכוי שאתה תרוץ יותר חזק ויותר מהר. עכשיו, אם יש לך אימון אינטרוולים, אז סבבה, זה טוב, כי אתה רוצה לרוץ מהר וחזק, וכאילו, אז באמת, כשיש לך דלק במחל, יהיה לך יותר קל לעשות אימון חזק, לעשות את האימון שאתה אמור לרוץ בו מהר, או לא משנה איך נקרא לזה. אבל אם אתה רוצה באמת לרוץ קל, כי אתה אמור לרוץ עכשיו שעה בזון אחד, במידה מסוימת דווקא להיות קצת מרוקן אנרגטית, יעזור לך לשמור על העצימות.
תשמע, אני עוד שאף פעם לא חשבתי על זה באופן כזה.
כן.
יש בזה משהו. אני, אתה יודע, כן? בגדול, אבל זה משהו כזה של התת מודע יותר, אז אתה מדבר על זה, נכון? כאילו יותר...
לא, אני מדבר על זה ברמה הקלורית. תקשיב, בסוף, אם עכשיו אתה מאוד טעון אנרגטית, ותוכל נגיד הרבה, אני בכוונה עיקר...
כן, אבל הגוף, אתה בסוף מרגיש את המצב של הגוף, כן? אז כזה, זה בסוף גם מה שתבצע, זה לפי הרגשה שלך, נכון? אתה... כאילו, אם אתה תרגיש טוב, שכביכול כנראה בגלל האוכל אתה תרגיש יותר טוב, זה יגרום לך כאילו להיות יותר... אקטיבי, אולי באימון יותר, לא יודע, אולי יהיה אקטיביישן יותר טוב לגוף, לא יודע איך לקרוא לזה. כן, אבל...
אני לא לגמרי מבין מה אתה אומר, אני לא בטוח שאתה סותר את מה שאני אומר, אני... עוד פעם אני אסביר למה אני מתכוון, אולי אני לא מסביר מספיק טוב. אני אומר שלפעמים דווקא לא לאכול לפני אימון, אם זה אימון קל, יעזור לך לעשות האימון באמת בהגדרה של קל. הבנת מה אני מתכוון?
כן.
כי פשוט לא תהיה מספיק טעון אנרגטית בשביל לעשות אותו חזק. כי הרבה פעמים מה קורה, אנחנו עושים את האימון הקל חזק מדי. גם אולי בגלל שיותר כיף לנו לרוץ מהר, או לרוץ חזק, או לרכוב, לא משנה לשחות, אבל גם זה המון תלוי באנרגיה שיש לנו. ודווקא כשאתה לא אוכל לפני אימון, עוד פעם, אני לא בעד לא לאכול לפני אימונים באופן כללי, אבל...
אתה אומר לפני אימון קל
וקצר,
וקצר, אולי עדיף לא לאכול. אתה אומר, אולי עדיף.
מהבחינה הזאת, מהשיקול הזה של שמירה על עצימות האימון, אתה אומר, כן? אם זה אימון שהוא בהגדרה שלו קל,
נגיד, ובמיוחד אתה מכיר את עצמך גם כאחד שנוטה להגזים, אולי לא.
שוב, אם עכשיו אני אתן לך לאכול מלא סוכר, ואני בכוונה אקרא לזה סוכר ולא פחמימות, בסדר? עכשיו אני אתן לך לאכול באמת, תאכל עכשיו הרימה של פנקקים, בסדר? אתן לך שעה רגע לנוח, אכלת פנקקים עם דבש ובננות ומייפל ולא יודע מה. אכלת הרבה קלוריות. אתה טעון אנרגטית ממש, כאילו, ומפוצץ בסוכר בדם. תנוח שעה, בסדר? אתן לך שעה רגע להוריד את זה. ועכשיו אני אגיד לך, לך תרוץ 45 דקות, אבל ממש תרוץ קל, 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 תרוץ קל. יש סיכוי טוב שאתה תיסחף ותרוץ חזק יותר ממה שאתה אמור לרוץ. בגלל שאתה פשוט מאוד מאוד טעון אנרגטית, אתה אומר, כן? שאתה עם המון סוכר בדם, כאילו.
כן.
ואם אתה לא תאכל את הפנקקים האלה לפני זה, יש יותר סיכוי שתשמור על העצימות שהגדרתי לך זון אחד. זה מה שאני מתכוון להגיד.
כן, כן.
ושוב, להפך, כמו שאני אומר, אתה יודע, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, שסיפרתי לך שעשיתי איזושהי רכיבה, ויצאתי יחסית מאוחר, אבל אכלתי ארוחת בוקר ממש טובה, לפני הרכיבה, והרגשתי פשוט הרבה יותר טוב ברכיבה, כי בדרך כלל מה שקורה, אנחנו יוצאים לאימונים מוקדם בבוקר, אנחנו לא מספיקים לאכול כמו שצריך בבוקר. במקרה הטוב, אכלנו ארוחת ערב, כאילו הם מספיק פחממות, ואנחנו כן טעונים אנרגטית וקלוריות וזה. ואז אנחנו קמים בבוקר, יוצאים לאיזה אימון, נגיד שהאימון הוא שעה וחצי, שעתיים, כי אתה עושה אימון יחסית ארוך לאמצע השבוע, ונגיד שהאימון הוא גם די חזק. אם אתה לא... תאכל ותכניס קלוריות במהלך האימון, יש סיכוי מאוד טוב שיהיה לך מאוד קשה לבצע את האימון הזה, כי אתה כן. מרוקן.
נכון.
ואם תכניס קלוריות
כן.
לפני ותוך כדי, יש הרבה יותר סיכוי שתעמוד באימון ויהיה לך אימון יותר טוב. שוב, שלא נדבר גם על ההתאוששות והכל. זאת אומרת, מה שאני בעצם אומר, זה שהיום גם אתה רואה את המגמה הזאת בקבוצות פרו טור, ואני שומע מלא פודקאסטים על תזונה. שהם עושים פריודיזיישן של קלוריות, שהוא גם במקרו, בתקופות, נגיד לאורך השנה, אבל גם במיקרו, לפי ימים, כלומר, בימים שהם צריכים לעשות אימון ארוך וקשה וזה, אז הם יום קודם יאכלו כמו שצריך אחרי צהריים בערב וזה, ואולי גם בבוקר לפני האימון, ובימים שהם בריקאברי וזה, אז הם יאכלו הרבה פחות קלוריות, הרבה פחות, נגיד על זה פחמימות, סוכרים, אולי יותר חלבונים, אבל כאילו הם משחקים מזה מאוד, אתה מבין? אני מתכוון, כלומר, שבועית, אתה לא תראה את זה, אבל אם תסתכל על היום-יום, אתה תראה שיש הבדל מאוד גדול בין כמות, נגיד, ניקח את זה בגרם פחממה, שבן אדם אכל ביום, מאוד שונה יום-יום, לצורך העניין, כמו שעשינו את הריצה הררית, שהקילומטראז' הקילומטרים מאוד שונים אחד מהשני.
כן.
הממוצע הוא לא תמיד נותן את התמונה, כי בסוף השונות היא גדולה בין ימים.
כן, ואני חייב להגיד שזה אגב מהדברים האלה, קודם כל הגיוני לגמרי, כמו שאמרנו, אבל תכלס מעשית בסוף, בשביל הבן אדם הרגיל שמקשיב לנו, זה מהדברים האלה שצריך להפריד דעתי לחבר'ה מקצוענים, ואנשים רגילים שרוב האנשים זה יותר מורכב, כמו שאמרנו בהתחלה.
כן.
רובנו, כנראה, אני חושב שהכי הרבה שנעשה לפני אימון ארוך סופש כזה, שאתה יודע שיש לך משהו ארוך בערב לפני, כנראה תוכל הרבה פחמות, תעמיס את הפחמות לפני, כי בבוקר רובנו קיים מוקדם, ואנחנו יוצאים, ואתה ישר אולי תחטוף איזה חטיף באמצע, איזה משהו קטן, ואז תתחיל את האימון. לא מכיר הרבה אנשים שמספיקים לכל, אתה יודע, אני בטוח קודם כל יש כאלה שיקום, שעה וחצי, שעתיים קודם, ויוכלו ויצאו, אבל הרוב לא.
כן.
אז תכלס מעשית זה פחות פרקטי, אבל דווקא מה שאתה אומר, שאולי אתה אומר, אם יש לך אימון קל, אז דווקא תעשה את ההפך, אתה לא חייב לאכול, אז דווקא זה משהו שכן אפשר, כן. אתה יודע, לנסות. כן, זה
כן, ומצד מעניין. שני, עוד פעם, אני אומר לך, כך עכשיו נגיד שלך, עכשיו אתה נגיד, לא יודע, עושה שעתיים טריינר, אימון נגיד די חזק, בסדר? כאילו אתה IF-08 נגיד ומעלה. אם היית שעה לפני זה אוכל ארוחת בוקר טובה של הרבה פחממות, וגם מכניס קלוריות תוך כדי אימון, היית מרגיש הרבה יותר טוב, נגיד, בשליש האחרון של האימון.
חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית. אבל כן, מעניין. טוב, אולי בין דבר אחרון לפני סיום, אולי חדשה מהיום, אני חושב, שמענו שעם זה נסיים, ש-PTO בעצם קנו את צ'אלנג'.
כן.
זה לפחות זה הפרסום. סתם, אני קודם כל, יכול להיות את זה כל מיני השלכות, עדיין זה לא ברור, בטח נגלה בימים הקרובים. אבל אולי הדבר הראשון בין שקופץ לראש זה כמה זה משפיע על הישראמן. מה אתה אומר?
אני חושב שהכותרת היא יותר משמעותית מהמהות, כי אני חושב שצ'אלנג', קודם כל צ'אלנג' זה קצת כמו ארומה. צ'אלנג' התחיל מרות, ורות זה תחרות שהיא מאוד גדולה, חזקה, משמעותית, ושייכת מסורתית למשפחה. פליקס, מי שמנהל את התחרות הזאת, הוא בעצם הבן של מי שהתחיל את התחרות. במקור, בכלל רות, זה היה איירומן, אתה יודע, זה היה התחרות של איירומן, שבעצם קצת רבו עם איירומן, עם הברנד, ו החליטו לצאת לדרך עצמאית, ואז איירומן גרמניה הפך להיות בפרנקפורט בכלל. ואחר כך רות באיזשהו שלב אמרו, יש לנו ברנד טוב שנקרא צ'אלנג', בואו נעשה עוד תחרות בעולם. בסופו של דבר הם נפרדו. התחילו עוד כמה תחרות בעולם ובסוף הפרידו את זה. לדעתי היום מי שהמנכ״ל של צ'אלנג' העולמית, שהוא לא רות, קוראים לו זיבי. ויש להם תחרויות של צ'אלנג' בכמה מקומות באירופה, בעיקר חצאים, אבל יש גם
יש גם אליפות עולם בסמורין.
אליפות עולם, כן, סבבה. ואני חושב שיש להם חלק מהתחרויות שהם שלהם, וחלק מהתחרויות שהם לא שלהם, שהם סוג של זכיינים כאילו שמותר למשתמש בשם, ואני חושב שהישראמן הוא בקטגוריה הזאת. הישראמן היה קיים הרבה לפני הצ'לנג' שקוראים לזה צ'לנג' בשנתיים האחרונות. האם זה ישפיע על הישראמן? אני לא בטוח.
תשמע, השאלה מה המטרה של הדבר הזה? אם זה צעד שאוקיי, עכשיו ניקח תחתכות צ'לנג' האלה, אבל שוב, אם ה-PTO קונה, הרי אנחנו יודעים שהמרחקים שם שונים בגדול, נכון? כרגע ה-PTO הם אלה שבאו עם כל ה-T100 והמרחקים טיפה שונים, זה לא בדיוק המרחקים של החצי והמלא שאנחנו מכירים, שגם יש בצ'אלנג' אז מה, הם יקחו תחרות קיימות, ישנו שם את המרחקים, זה קצת מוזר לי, זה ממש די תופסתי בהפתעה, כי עכשיו יש הרבה שמועות שאולי זה איכשהו גם ייכנס לאולימפיאדה, T משהו, והרבה שמועות על כל מיני T, מרחק מסוים, T50, ופתאום זה כאילו בא משום מקום כזה, כאילו אתה רואה שואל מה זה קשור, סתם, מעניין מה הם מתכוונים לעשות.
בסופו של דבר, אני חושב שזה הרבה לנסות קצת להילחם באיירומן. אתה יודע, בסוף איירומן זה מפלצת, ולפני כמה שנים ה-PTO רצו לקנות את איירומן, ואז אמרו, רגע, אבל PTO, אתם בכלל אמרתם שאתם בכלל לא מתעסקים ב-Age Grouperים ובמס פרטיסיפיישן וזה, אתם רק למקצוענים, אז למה מעניין אתכם איירומן? ואז הם כן התחילו סבי של תחרויות של PTO, שהוא גם פתוח לקבוצות גיל כאילו וזה. קיצר, הם לא באמת סגורים על עצמם, אבל מה שקרה, הם קיבלו לדעתי 20 מיליון דולר מהאמירויות.
בדיוק.
הם, אתה יודע, לקחו חלק מהכסף הזה, אמרו, טוב, בוא נקנה צ'לנג' סבב תחרויות. כמה זה חלטני וכמה זה אמוציונלי ואגו וזה, אני לא יודע, ימים יגידו.
כן, שמע, לדעתי, פשוט הלכו שם מיליונים לפח, לא יודע כמה מיליונים כבר הלכו שם לפח, אבל כרגע זה בהפסד, לדעתי הם בהפסדים אפילו מאוד רציניים, ואיך שהם ממשיכים לפמפם לשם כסף, ואפרופו זה מתחבר לכסף שדיברנו במרחקים האלה.
כן.
והסכומים שאתה ציינת גם עכשיו, שמע, זה די מטורף. אז מישהו רואה שם, יש שם איזה חזון, כרגע אני לא רואה אבל שום, אתה יודע, יש הרבה שמועות לכל מיני כיוונים, אבל תכלס, לראות תכלס שזה מצליח, ובאמת משהו חדש, לא ראיתי עד עכשיו, נכון, יש להם שמועות מפוצצים, אידן ויילד, ואתה יודע, הרבה חבר'ה, אתה יודע, חזקים שמתחרים, אבל בוא, בסוף, תמיד אנחנו מקבלים את המסלול ההקפות הזה.
כן.
שאפילו לנו, שאנחנו כך אוהבים לצפות בזה, קשה לראות את זה. אז אני פה יכול לראות, יכול להיות ככה, זה צ'אלנג', זה תחרות מוכרת, אתה יודע, עם עליות, אתה יודע, משהו מעניין כזה.
כן.
ואיכשהו להסב את זה למסלול שבו הם התחרו. מגניב, בשביל זה היה צריך לקנות את כל הסבב. אתה יודע, זה בחירה מעניינת, ממש ממש מעניין לאן זה ילך. אבל טוב, בוא נראה.
בדיוק, בוא נראה.
טוב, נסיים בזה, וכמו תמיד, אתם יכולים לעקוב אחרינו כל אתרי הפודקאסט המובילים, ספוטיפיי, אייטיונס ובאתר שלנו. אם יש לכם שאלות, תמיד מוזמנים לפנות אלינו. אתה יודע מה, ליאור, אנחנו חייבים להגיש את הפרק הבא לתשובות, כי בטח נאספו כמה שאלות.
קדימה.
אז תמיד מוזמנים לשלוח אלינו. יאללה, ביי.
ביי.